הרב בני לאו.
את פרק י' צריך לקרוא כהמשך ישיר לפרק י'. היינו בפסוק האחרון של פרק י', שהמלאך אומר לו, אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה, כי אם מיכאל שרכם. דיברנו על מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל. יש מלחמה. כמו שיש מלחמה למטה על הארץ, יש מראה של מלחמה בין הכוחות שפועלים בשמיים, זה נקרא השרים של האומות, נכון? אנחנו מכירים את זה מהמאבק של יעקב עם המלאך, עם שרו של עשיו, מכירים את זה ביציאת מצרים, שרו של מצרים, יש מין דמויות שהן דמויות שמימיות ששייכות לעולם השמיים, שהוא שיקוף של עולם הארץ, וכאן המלאך הדובר בו מספר לו, בפרק י' מספר לדניאל את המלחמה הגדולה של מלחמת המערב נגד המזרח, השר יוון מגיע ונלחם בשר של פרס, ואני בא לחזק אתכם עם ישראל, אני בא לחזק אתכם, וזה המראה שהתחיל שם בפרק י', וכאן המלאך ממשיך ואומר, ואני בשנת אחת לדריווש המדי, עומדי למחזיק ולמעוז לו. זאת אומרת, המלאך ממשיך ומספר שאני עומד על משמרתי מתחילת הדרך. אחרת אי אפשר היה להבין את התחילה של פרק י' שהוא כאילו הולך אחרי שהיינו כבר בשנה 3 לכורש מלך פרס, הוא פתאום הולך לשנה 1 לדריווש המדי, הולך ברוורס. אבל התשובה היא שהמלאך הדובר בו אומר לו, אני כבר הרבה זמן עומד ומחזיק. אני מחזיק, אני גבריאל, עומד ומחזיק יחד עם מיכאל, ואנחנו מחזיקים את המסע הזה של לנסות לבלום את השר הזה של יוון, שמתעצם והולך לשנות את כל העולם. ואז יש לנו כאן פרק ענק, פרק י' שהוא גם ארוך וגם מפורט בפרטי פרטים, והוא בעצם מביא אותנו ב-45 פסוקים, מביא אותנו לקריאת ההיסטוריה של עליית יוון. מי שקורא את הספר, את הפרק הזה שלנו, יחד עם ספרי ההיסטוריה, מקבל פשוט תיאור מפורט בפרטי פרטים של כל מלחמות הדיאדוכי, מלחמת תלמי וסלבקוס, על כל הגלגולים שלהם, עד לעליית אנטיוכוס הרביעי, ועד לכניסה שלו לירושלים. הכל מופיע פה. אפשר לקרוא את זה שנה אחר שנה, פרק אחרי פרק, כשפסוק אחר פסוק, ספרי ההיסטוריה וי"א בספר דניאל, מתכתבים בצורה פשוטה ביותר. האם מי שכתב את הפרק הזה, כבר מתאר את זה במבט לאחור, כמו שההיסטוריונים טוענים, שהרי אי אפשר לדמיין שמישהו חוזה ברמה כזאת מפורטת את העתיד? האם מדובר פה על חיזיון נבואי כל כך מפורט, שעומד דניאל על נהר חידקל וחוזה את פני העתיד? כך או כך, יש לנו תעודה פה. יש לנו תעודה שאפשר לקרוא אותה בפרטי, אנחנו במסגרת הלימוד הקצר שלנו לא יכולים לעשות את זה, עשו את זה לפניי, אפשר לקרוא את זה בדעת מקרא, אפשר לקרוא את זה בעולם התנך, אפשר לקרוא את זה בספר של הרב יגאל אריאל על ספר דניאל, פסוק פסוק אתה לומד את כל תולדות העלייה של יוון עד למקום שבו אנטיוכוס בעצם מסתיים. לפני שהוא מסתיים, לפני שאנטיוכוס הרביעי, אני מתכוון אפיפנס, מסתיים, יש את הרגע שבו הוא נכנס לירושלים. וזה כמובן מאוד מאוד מעסיק אותנו, כשהשאלה הגדולה שאני שואל את עצמי כישראלי, כיהודי שחי בתודעה ציונית כל כך עמוקה, אני עומד משתומם מול הפרק הזה ואני אומר לעצמי, היי, העיקר חסר מן הספר. אם אני רואה פה את עליית אנטיוכוס, אני מיד חייב לראות את מרד המכבים, מרד החשמונאים. מה קורה פה? מתאר, אני קורא לכם רק את החלק הרלוונטי שלנו, מתאר את עליית אנטיוכוס הרביעי, זה בפסוקים של כפחת, כפתת, למד ואילך, ואז הוא אומר איך הוא, מתוך הכוח של אנטיוכוס אפיפנס, באו בוצאים קיטים ונכאה ושב וזעם על ברית קודש, ועשה ושב האיבן על עוזבי ברית קודש. זאת אומרת, יש פה ממש את התיאור הכי פשוט, הכי ישר, איך שאנטיוכוס עוצר וחוזר ולא מוותר, ובסופו של דבר זרועים ממנו יעמדו וחיללו המקדש, המעוז, והסירו התמיד ונתנו השיקוץ משומם. אי אפשר יותר מזה, נכון? אנחנו מתארים פה את אנטיוכוס ששולח את השליחים שלו, במקרה של ההיסטוריה, אנחנו יודעים, אפולוניוס חדר לירושלים במרמה, זה נקרא בפסוק שלנו, זרועים ממנו יעמודו. היוונים הסירו את הקורבן התמיד, אתם זוכרים את זה, וגם חיללו את המקדש בשפה של דניאל, חיללו מקדש המעוז, זה פסוק למד א', נתנו בו שיקוץ משומם, הכינוי הזה לשיקוץ משומם, לפי ספרי מקבים, אנחנו יודעים מקבים ב', הכוונה היא שהעמידו שם את הפסל לזהוס, לאולימפוס, שהוא בתרבות ההלניסטית היה אל מפיניקיה, שהיה קשור לשמיים, אנטיוכוס רצה כנראה להעמיד את הפסל הזה, השיקוץ המשומם של זהוס, כדי לשים בעצם את התרבות המערבית היוונית בלב ליבה של התרבות הדתית היהודית של המקדש, ובזה פתאום אנחנו עומדים ברגע של שיקוץ משומם בתוך מקום המקדש. זה רגע נורא, ויש חיבור יחד עם מרשיעי ברית, נכון? אנחנו קוראים פה על מרשיעי הברית שהיו לעזר, בהיכשלם יעזרו עזר מעט, ופתאום אתה מבין שיש את המתייוונים שמצטרפים אל אותה תופעה. ומה עוד יהיה? מה עוד יהיה עכשיו? אחרי הדבר הזה, אז יש לנו משכילים שמבקשים לעצור, אבל לא עוזר להם שום דבר. מה יקרה? שום דבר. כלומר, אתה קורא את ההמשך, ואתה רואה איך שאחרי שהציבו היוונים את הפסל בהיכל, בהיכשלם יעזרו עזר מעט, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קצת עוזר לישראל, אבל הוא לא אומר במה, ועשה למבצרי מעוזים ממלוא הנחר, אין כלום. הוא בא עד קיצו ואין עוזר לו. ככה הפסוק שסוגר את הפרק. והייתה אוהלי אפדנו בן ימים להר צבי קודש, ובא עד קיצו ואין עוזר לו. עכשיו, אין עוזר לו, אפשר להגיד שבא עד קיצו של אנטיוכוס, שהוא מת, הוא כנראה מת ממחלה, לא ממלחמה, לא משנה כרגע בהיסטוריה איפה היה בדיוק המוות של אנטיוכוס, אבל ספר דניאל לא מתאר במאומה את מרד המכבים. שום דבר, יש כאלה שמחפשים רמזים לזה, אברבנאל אומר שהוא לא אומר, אבל הוא לא היה נגד. אבל אם אנחנו קוראים את ספר דניאל על התפילה שלו ועל הבהלה שלו ועל הבכי שלו בזמן עליית כורש, שהוא לא עולה, אתה פתאום קורא פה את התנך שלנו, ואתה שואל את השאלה הכי גדולה, האם החשמונאים, האם המכבים לא מצאו את מקומם בתוך ספר הספרים? אני שואל את השאלה הזאת בדחילו ורחימו, דחילו מתוך פחד ורחימו מרוב אהבה. אנחנו חיים בתוך מציאות יהודית ציונית, שספרי המכבים הם לחם חוקנו, חג החנוכה של המרד, של החשמונאים, של המקום שבו אנחנו לוקחים אחריות לגורלנו, ולא מוכנים לקבל את הכיבוש היווני שמשתלט גם על הדת וגם על הלאום. אנחנו נלחמים נגד הדבר הזה, ופתאום אתה מחזיק פה פרק שמתאר את עליית יוון עד אנטיוכוס אפיפנס, נטול החוויה של מרד המכבים. הסיפור הזה הוא קשה. הסיפור הזה הוא קשה. אנחנו רגילים לשאול את השאלה על תקופת המשנה של רבי יהודה הנשיא. השכיחה האומה היהודית את החשמונאים? למה רבי יהודה הנשיא לא נתן מקום למרד המכבי? האם הוא חושב שהמרידה הזאת הייתה אסון במקום תקווה? האם הסיבה שהמקום של המכבים בספרות התנאים תפס מקום כל כך משני, האם זה אומר משהו על התנגדות ערכית למרד? האם סיפור נס פח השמן במקום נס המרד, האם זה סיפור אלטרנטיבי למרידה ואמונה יותר באיזה החזקת נר של שבת או נר של חנוכה, של ניסים ולא של מלחמה? השאלה הזאת העסיקה הרבה הרבה מהחוקרים, הרבה מהלומדים, לגבי הימים של המשנה, לגבי הימים של סוף בית שני, חורבן ומרד בר כוכבה, עד רבי יהודה הנשיא. אבל עכשיו בפרק י' א' בספר דניאל, אנחנו כמעט בלית ברירה, נאלצים לשאול את השאלה הזאת של מקומה של מדינת החשמונאים, של מרד המכבים בתוך התנ״ך. אם דניאל כבר הגיע עד מותו של אנטיוכוס אפיפנס, אם הוא הגיע כבר לשנים האלה, איך יכול להיות שהוא לא מוצא שום מקום לתת טביעת אצבע לרוח החדשה שהתעוררה בתוך עם ישראל, רוח המכבים? אין זאת אלא שיש פה ספר שעומד בתוך חזון מגלות, חוצה את ההיסטוריה הפרסית אל היוון, ולא מגיע אל האופק של המרד, או שלא רוצה לראות אותו, או שלא יכול לראות אותו, והוא נשאר בתפילה של תחנונים, שפונה לקדוש ברוך הוא ואומר, השם, אל תאחר, אל תסתר פניך ממני.